אורות התשובה, פרק ד'. התחלנו את הפסקה הראשונה, אנחנו נחזור עליה קצת. כן, התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הציבורית העולמית בעולם ובכנסת ישראל. כלומר, עד עכשיו דיברנו על תשובה של אדם פרטי במעגלים שונים. כן, אדם שחוזר בתשובה פרטית, גופנית, נפשית, אמונית, שכלית. כן, מדרגות שונות של התשובה הפרטית. גם מצאנו מהירויות שונות של התשובה. כן, תשובה הדרגתית ותשובה פתאומית. גם מצאנו שישנה תשובה מפורשת ותשובה סתמית. מצאנו כמה סוגים של תשובה. כל זה נגע ליחיד בתור שם. עכשיו אנחנו עוברים למעגלים יותר רחבים. כן, תשובת העולם, תשובת כנסת ישראל וכו'. כן, ההנחה פה שמאחורי הדברים זה שהתשובה איננה תנועה של היחיד, אלא זו תנועה עולמית. כלומר, באופן מתמיד יש בעולם זרמי תשובה. זאת אומרת שכשאני חוזר בתשובה, אני בעצם עולה טרמפ על אחד הגלים האלה. אבל הגלים קיימים תמיד. אפשר לומר, זה מין הוויה אבסולוטית, מהותית לבריאה, כמו התפילה. כן, תמיד יש תפילה. אבל שאלה של תפילה של מי? אז יש לנו ביטוי כזה, התפילה, כן, התפילה המתמדת של הנשמה. כלומר, הנשמה תמיד מתפללת. גם הקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, ושמחתים בבית תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. כן, גם התשובה פה, התפילה מופיעה כ... אל עצמו כמובן. מה, אתה רוצה שיתפלל מישהו אחר? כלומר, התפילה כאן מופיעה כזרימה כללית. גם התשובה. אין הרבה דברים יש כאלה בעולם. לכן אומר הרב, שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית. דמיונם כגלי שלהבות של גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אינספורות. כן, כמו שבשמש יש אני יודע איך קוראים לזה, סופות, לא, יש כאלה בליטות. כן, מה? התפרצויות, לא, ויש איזה שם, יש איזה שם, לא דבר. זה בלועזית, אבל פרוטוברנס, אבל יש לזה שם אחר, לא יודע. שלהבות, והם נותנים חיים להמון עולמים ויצורים אינספור. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים, אשר לשמש הגדולה הזאת המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה. למה אי אפשר? מפני שטפם וריבויים, מפני מהירותם הנפלא. מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם. כלומר, לאן הכל שב? הכל שב לאלוהות. שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. כלומר, אנחנו רגילים לראות כל דבר נתון תחת הזמן. כאילו הזמן הוא הספירה הכוללת. בתוך הזמן נתון הכל. הרב פה מחדש משהו אחר לגמרי. הזמן זאת אחת התבניות של הנצח. אבל יש מעבר לזמן. זה הופעה. זה תפנית מצומצמת. ניצחו לי בניי. עשהו לי נצח בעולם הזה. נצח נצחים. כל משמעות?
הזמן, כשאתה
מדבר
על נצח, זמן זה כלום.
לא אמרתי כלום. כלום זה גם משהו.
נשתוק.
מה זה לום? כן, לום. לום זה... יש לזה... שכחתי מה זה לום.
מחשיב,
לא, לא לום. לום. לום, זה קליפה. קליפת שום נקראת לום, אני חושב. כן, זה כלום. אז יש משהו. כן? כי הרי גם הכלום הזה, ברצון השם מתקיים. זאת אומרת, מצד עצמו אין לו קיום. מצד רצון הבורא יש לו קיום. כן? זה מה שהרב אומר בעולת ראייה. על מה שאומרים כשפותחים את העיניים, מודה אני. לא, כשיהיה אור משנתו. כן? אומרים, מודה אני לפניך. מסביר הרב, כי הקיום של האני הוא קיום מסופק. מי אמר שהאני שלי קיים? לעומת השטף של הנצח, אני כלום. אבל אם אני מודה, אם יש הודעה אלוהית, אז יש משמעות לאני שלי. אז אני מוצא את עצמי מאושר לומר את המילה אני. לכן, איך אמר הרב? מודה משמע אני. ולא אני חושב משמע אני קיים. שזאת גאווה שאין כמותה. כן, כמו שאמר דקארט. אני חושב. אז כלומר, אתה הנחת את המסקנה לפני הדיון בכלל. אז אין פלא שהגעת למסקנה שאתה קיים, כיוון שאתה הנחת את זה מלכתחילה. אני הקיים חושב משמע אני קיים. תודה רבה. תגיד פשוט אני קיים. זה גאווה. הרב קוק אומר אחרת, הפוך, כן? אולי אני לא קיים בכלל, כן? כלומר, אין לו ספק שיש אלוהים. הספק של אלוהים זה אם יש עולם. ואז הוא אומר, מודה אם כן אני קיים. כן. מי אמר? לא ברור בכלל. תינוק עוד לא מבחין בינו לבין העולם. כשתינוק נולד, יש לו ודאות העני? לא ברור בכלל. הוא אינסוף. לאט לאט מתחילה העניות שלו, העני שלו מתחיל להתגבש. ואז הוא יודע מה הגבולות של עצמו. בהתחלה הוא בכלל לא יודע. יש איזה שלב שהוא רואה לפני העיניים שלו שתי חיות שמתהלכות. עד שהוא לומד לאלף אותן. והוא אומר, השתלטתי על שתי החיות האלה. הם עושות בדיוק מה שאני רוצה. כן? הגבול בינו לבין העולם החיצון עוד לא ברור. כן? והמזוהר הרב אבינר, מדוע התינוק בוכה כשמורידים לו את החיתול? כי החיתול זה הגבולות שלו. לקחת לו את החיתול, הוא כבר לא יודע מה הולך. שוחה בעולם אינסופי, זה מפחיד מאוד. כן? זה נתן את היציבות. זה רטוב, זה רך, זה חם. מגדיר. כן? כן. אז למה דיברנו על זה? כן, על הזמן. הזמן שהוא תבנית מצומצמת של עולמות יותר רחבים. וזה אגב אחד הסודות של התשובה. התשובה זה מאפשר לחזור אחורה בזמן. חטאתי בעבר, עכשיו אני בהווה. אפשר לחזור אחורה. גם פה הוא מדבר. מכיוון שהעבר, ההווה והעתיד הם רק תבניות מצומצמות של מציאות יותר כוללת, די לי לחזור אל השורש כדי לתקן גם את העבר. לכן בלשון הקודש מצאנו וו ההיפוך. מכירים את המושג הזה? וו ההיפוך. וו ההיפוך?
ולא.
מה זה ולא?
ולא.
לא, זה לא
ולא.
לא. לא. למשל, מישהו, כשאומרים את המילה יומר, הוא יומר, איזה זמן זה? עתיד, נכון? ויומר
עבר,
נכון? נכון? עכשיו, אמר לשון עבר, ואמר ביום ההוא עתיד, נכון? אז מה היפך מעבר לעתיד ומעתיד לעבר? וו, נקרא וו היפוך. בסדר? זו תופעה שמצויה בעברית בלבד. אין שום שפה, אפילו שמית, שבה מצאנו את התופעה הזאת. לא בערבית, לא באקדית, לא בארמית, לא בכלום. כן?
אקדית זה
שם. כן, אקדית זה שם. כן? אבל בשום שפה שמית, קדומה, או במודרנית, לא מצאנו תופעה. מה? בערבית אין וו היפוך. זו תופעה עברית נטו. זאת התופעה של התשובה. אם אפשר את העבר להפוך לעתיד, אז אפשר לתקן את העבר. מתוך ההנחה שהזמן הוא רק אחת מהתבניות המצומצמות של הנצח. כן. לא פשוט. נכון. נכון, זה באמת פלא. כלומר, אחרי שאני יודע שהזמן הוא רק תבנית מצומצמת, זה עוד לא אומר לי איך אני עושה את זה, איך אני אתקן את העבר. נכון? זה השאלה שלך.
הוא תבנית,
נכון? אז איך אני פותר את הבעיה? לכן נכתב כל הספר, כדי להסביר את זה. אנחנו רק בהתחלה שלו. אבל אתה צודק, השאלה היא טובה. השאלה מצדיקה את קריאת הספר.
מה נאמר במעובד לא יוכל?
מעובד לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. אז איך מתקנים את המעובד?
אז איך מתקנים?
בשביל זה נכתב הספר הזה. כן. ואמר זה עתיד, ודאי. ואמרת לבנך, והגדת לבנך. הגדת עבר, והגדת עתיד.
הרב, עבר לפוך, זה יש רק במקרא, או שאבותינו ביום יום אמרו גם...
לפעמים, גם בספרות הבתר מקראית השתמשו בזה. לפעמים, אבל נדיר. למשל, מסכת קידושין, יש איזה ברייתא שכתובה עם בבא היפוך. גם כן. לפעמים גם בספרות העברית החדשה. משתמשים בה...
מסומנן, זה משהו...
כן, לפעמים, כמעט לא יודעים. כלומר, רק בתקופת המקרא, פחות או יותר זה ישר.
היום, שבחיה, ואם יהיה ככה...
כן, אז זה ביטוי מיוחד, זה ביטוי מיוחד.
אבל בכל זאת, בחיי משפחה, למשל...
לא, היום לא משתמשים בברית.
לא, היום בוודאי שלא משתמשים.
אבל פעם, בימי חזל.
לא בימי חזל, למשל בימי דוד.
אה, ודאי שתמשו.
בימי משה.
כן, כן.
זה היה יום-יום...
כן, כן, זו הייתה שפה המדוברת.
זה היה שפה מדוברת.
כן, כן, זו הייתה שפה מדוברת.
רק שייך לקראת.
זאת הייתה שפה מדוברת. כן. צריך שפעם ידברו אותה, את השפה הזאת. אין שפה שהיא ספרותית בלבד. כמו שהערבית הספרותית של ימינו. היא הערבית המדוברת בשבטים מסוימים בערב או בשכבות מסוימות שעדיין שמרו על הערבית הזאת. מה? אמרו שיצחק איך שהם מדברים
בערבית, זה כמו שעושה.
מה, במצרים? לא. יש מדרגות בערבית ספרותית. רגע, אסביר משהו. יש ערבית מדוברת ויש ערבית ספרותית ויש ערבית ספרותית באמת. אז הערבית הספרותית באמת היא זו של הקוראן, מה שנקרא עם הניקוד הסופי, כן? שאין כמעט היום מי שמדבר ככה, כן? למשל אלחמדולילה זה השבח לאל, נכון? אבל האמת היא שבערבית ספרותית האמת היא אלחמדולילה, אף אחד לא מדבר ככה, כן? איפה היינו? טוב,
לעולם לא יהיה להם ספרות אנושית ממש.
לא, זה סימן שמישהו, אבל לא, פעם כן דיברו ככה, מוחמד כן דיבר ככה.
לא, אבל היום, אם זה, יש פער כל כך עצום בין ספרות, בין...
גם בעברית. גם בעברית, אף אחד לא מדבר בשפת המקרא.
גם בספרותית, אף אחד מדבר.
שפה בהגדרה מתפתחת, מה אתה רוצה?
נכון, אבל לשון ספרותית, וספרותית ולשון של יום יום זה דרך אותו לשון, למעט תלכונים שיש בו.
גם אצל הערבית, ערבים מבין את הקוראן.
אני לא מדבר על קוראן, סופר של היום, כן? אם הוא לא יכול לכתוב בשפה מדוברת ברחוב, אז זה לא ספרות בכלל. זה משהו...
תלוי, יש סוגי ספרות שונים. כן, שייקספיר, אני לא חושב שהוא כתב בשפה שדיברו ברחוב. לא נראה לי. טוב. תלוי, מה במקרא? אבל היו במקרא, ובה היפוך, ודאי שהיה שימושים. ישניה. הנשמה היחידית והציבורית. אני קורא כאן ברב. הנשמה היחידית והציבורית. מה זה נשמה יחידית? זה אני יודע. זה נשמה שלי. נשמה ציבורית זה כבר חידוש. מה? של הציבור. כן, כנראה מדבר על כלל ישראל. כן? של נשמה ציבורית. כלל ישראל יש לו נשמה. העולמית זה הנשמה כבר של האנושות. ועולמי עולמית של כל העולם כולו. לא, יש לי, לא, כנסת ישראל זה השנית. תלוי איזה, יש שני סוגי כנסת ישראל ברב. כן, יש כנסת, לא, יש לה חמישית, זו כנסת ישראל, שהיא שיר השירים. כלביאה נוראה, צועקת בחבליה, לתיקון, מה זה חבלים? איזה כאבים? לידה, ללידה. כלומר, חבלים זה נאמר בעיקר על חבלי הלידה. כלומר, הנשמה רוצה להוליד משהו והיא עוד לא מצליחה להוליד. יש בדיוק כזה, או שיעה כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. כלומר, זה החבלים האלה של שאיפת האידיאליות. כן, למרות שזה חבלים, נפלו לבני עימים. אף נחלת שפרה עליי, זה בדיוק החידוש, כן? של דוד המלך שם. גלביה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור, למציאות האידיאלית. ואנו, אנחנו הרי לא הנשמה הזאת, אנחנו נפש פשוטה, אנו חשים את המכאובים. כלומר, כשאני מתפלל על משהו שכואב לי, בעצם אני צריך להתפלל על מה שכואב לנשמה שלי, והכאב שאני מרגיש הוא הד קלוש של הכאב שלה, ובעצם הכאב של הנשמה שלי גם הוא הד קלוש של הכאב של הנשמה העולמית בעולמי עולמית וכו'. לא? מה שנקרא הכרת הצער במקורו, להכיר מה כביכול כואב לריבונו של עולם. ו?
ולצ'מרץ, צער
העולם. ולצ'מרץ, אלה מילים. כן, אז זה היסוד משל של תיקון חצות. איך אדם יודע שהגיע הזמן של חצות? צריך לקום חצות, הוא ישן עד חצות, בחצות הוא קם. איך הוא ידע שזה חצות?
כינור,
כינור מנגן. אבל איפה הכינור הזה? בנשמה שלו. זאת אומרת, אם יש לו רגישות אמיתית, אז הוא חש את השינוי שחל בעולמות באותה שעה, ואז הוא יכול לקום לחצות. כן, כן, הרוח הצפונית, נכון? איך אדם קם לחצות? הנה, זה כתוב כאן. הנה, כן, מתחילים את סדר היום כבר בחצות לילה מתוך הרגשה, הנה ציטוט של הרב, מתוך הרגשה פנימית בעילוי העולמות ויקיצתם בנקודת חצות. כן, אדם הוא בחצות פתאום שומע, מרגיש, בום, חל איזה שינוי בקוסמוס, אז הוא מתעורר. איך הוא יכול שלא להתעורר? אני ידוע להפוך את היום מיום
אחד ליום
שני כחצות לילה, זה בדיוק מה שכתוב, שמה יתעו את סנגדיני פרו. מה זה? אז תקראי. אה, את רוצה? כן, ששמה יתעו את סנגדיני פרו ולא ידעו לכוון לחצות, לכן אמר כחצות לילה. כן, זה כנראה נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת, שהצטגני פרעו טועים בחצות ואנחנו יודעים חצות. בכלל, כי השעון לא היה. מה? היה שעון מים. הזוהר מתאר איזה שעון מים. כלומר, זה תלוי. יש אדם שצריך שעון, ויש אדם שצריך תרנגול, כן? בזמן שהתרנגול קורה בחצות. ויש מי ששומע בת קול מנהמת כיונה, שבוכה על החורבן, ויש מי ששומע את התהפכות העולמות באותה שעה. זה ארבע מדרגות ובאורות הקודש. כן, לא כל אחד שומע. יש מי ש... מה? יש מי ששומע את התרנגול בחצות לילה. כן, מודה אני? לא, החל מחצות כבר אפשר להגיד מודה אני. אם מישהו קם בחצות לילה יגיד מודה אני, ייטול ידיים, יאמר ברכות השחר עד ואני אברכם. לא, 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 לא. מה? לא, לא, זהו. מה? אז תחזיר, אז תחזיר. סובכי.
מה זה מסובך?
כן, ודאי, אם אדם קם בחצות והוא רוצה, אני יודע, ללמוד אחרי חצות, לפני חצות אי אפשר להגיד ברכות השחר, אבל אחרי חצות הוא יכול לקום, ליטול ידיים, לומר כל הברכות וכו' וכו', אחרי זה חוזר לישון, לא צריך להגיד עוד פעם. בבוקר לא צריך ליטול ידיים, כן. לא,
אם הוא לא הולך לישון
גם
יכול להגיד ברכות השחר, תלוי בשנתו?
לא, תלוי מי היו אבותיו. אם הוא ספרדי הוא יכול, אם הוא אשכנזי הוא לא יכול. לכן תמיד בליל שבועות האשכנזים מחפשים ככה בנרות איזה ספרדי שיהיה מוכן. כן, אשכנזי, זה לא יפה להגיד. אפילו מי שהלך לישון מספר שהוא לא ישן.
כן, יש אחד
שמרנים אותו לישון. מרנים אותו לישון, טוב. אתה תישן. כן. טוב.
האם ציפורים שרות בלילה או
בבוקר? האם ציפורים שרות בלילה?
לא, באמת, אנחנו מדברים פה על התרנגול. אני רוצה לדעת.
אני מצטער, אף פעם לא נשארת עירה כל הלילה? תמיד יודעים שעוד כשמגיע עלות השחר אז מתחילים הציפורים.
אני שמעתי בשבוע של שירת היד ממש הייתי רע בלילה ושמעתי ציפורים שרות בלילה ממש בלילה.
זה היה הליכו.
טוב, נדון עליהם. טוב, את בטוחה?
לא, חשבתי שזה בגלל
השירת
היד שהם שרים.
טוב,
יש עניין כזה.
טוב, ואנו חשים את המחובים והם מרקים אותנו כמלח זה שממתיק את הבשר, הם ממתיקים את כל מרורותינו. וזה השורש של המרירות של התשובה. בתשובה יש מרירות. עכשיו, מרירות זה דבר רע, אבל זה מרירות ממתקת, אז זה טוב.
מה?
מה?
מה
אתה אומר? לא הבנתי מה פירוש. מה פירוש מה? מרירות התשובה. כשאני חוזר בתשובה אני מצטער על החטאים שלי. אז זה לא טוב להצטער. מה, זה טוב שאדם מצטער? לא. אנחנו לא בעד אידיאל של צער, אבל כיוון שהצער הזה בונה, אז הוא חיובי. אותו דבר, יש עצבות מתוקה, ככה הרב קרא לזה לפני כן, נכון? הנאה לו לפי מצבו, נכון? נכון, אבל רק אם זה בונה. אם אדם מרוב צער על חטאיו שוקע יותר, אז מה הרווחנו? אז שלא יצטער. מה?
שמתמכר.
נכון, למשל. בהגות מילין, כל טוב, שנה טובה. בהגות מילין אי אפשר לנו לבטא את המחשבה. אי, לא רוצה את החומר? בהגות מילין אי אפשר לנו לבטא את המחשבה רחבת השחקים הזאת. אז איך אנחנו מבטאים את המחשבה הזאת של המחאוב של הנשמה העולמית? אז אין לנו מילים, אבל יש לנו כוונות. אין מילים כדי לתאר את הצער הזה, אבל יש לנו כוונות כדי לבטא את הצער הזה. מהם הכוונות? ייחודים. אנו מייחדים. גם, אבל יש גם ייחודים. מה זה ייחודים? הנה, יש פה איזה הסברים למטה, הערה 2, כיווני מחשבות לגילויי אלוהות בעולם. מי עוסק בזה? המקובלים. כן, הרב כאן מסביר לנו שבעצם הייחודים שהמקובלים עוסקים בהם הם פעולה של תשובה. כן, הם השתתפות בזרימה הזאת של הצער העולמי. ייחודים אנו מייחדים. בשמות אנו מכוונים. מה זה שמות? שם השם, אלוהים, צבאות, שדאי, כולי, נכון? נקודה, שמיים וארץ, חדשים, ומלואיהם, עצורים שם. כן, איזה נקודות? חולם, שורוק, קמץ, פתח, עוד, ועולמים מתגלים. תיבות, פיו, אין מה לדבר. כבר הגענו, ורבבות עולמי עד והמון יצורים. שלב ועלז, מלא חדוות אלילים, מלא שלום ואמת. והנשמה הולכת ומתקנת. ומה שהרב כאן עושה לנו, עושה לנו טיול קצר, של שלוש שורות, בתוך עולם המחשבות של חכמי הסוד. הם עוסקים בנקודות, באותיות, במילים לפעמים. עכשיו, כל זה, זה לא מגיה, זה לא איזה כישוף. זה ניסיון לעלות עד הרצון המקורי. כן, כי אותיות זה, כן, זה אבני היסוד, המולקולות היסוד של הרצון האלוהי. כשריבונו של עולם בורא את העולם, הוא בורא אותו ברצונו. אבל מהו הרצון? אז הרצון אפשר להגיד בראשית ברא אלוהים שם את הארץ, ויאמר אלוהים יהי מאורות ברכי השמיים. זה רצון. אפשר לפרק, יהי מאורות ברכי השמיים, זה יהי ויש מאורות ויש רקיעה ויש שמיים, אבל יש גם יהי. יהי זה יוד והא ויוד, וגם היוד היא עשויה משלושה שפיצים, והא גם כן זה ד' וו. מה? נכון, לכן זה מסוכן. אבל
מה?
נכון, זה הגלוי, זה הגלוי.
בזמן שהוא אמר את זה, זה כלל את הדבות,
נכון,
את ה...
נכון, נכון. לכן כל הדברים האלה הם בכוונה ולא בדיבור. נכון, לכן לא אומרים כוונות. מכוונים אותם, מדי.
אני אמין, ביולוגיה כבר הגיעו לה... זה לא יכול להיות, ברגע שמשל אבינו אומר את הדברים האלה, הניקוד
עוד לא היה. נכון, לא די. ניקוד זה לא ניקוד כתוב, זה ניקוד נהגה. כן? כשאני אומר את המילה היה, אז ברור שאני אמרתי פה פתח וקמץ, אבל רק לא אמרתי, לא כתבתי. כן, היום זה הניסיון של אנשי המדע לחזור אל השורש של נכון, צופן. ויש עוד לפני זה, יש מה שנקרא חלקיקי היסוד בפיזיקה, כן? בחלקיקי היסוד הגיעו לזה שיש 10 חלקיקי יסוד בול. כן, אבל זה בעיה, זה מה שכתוב בספר יצירה, 10 ולא 9, 10 ולא 11. אם אומרים לא 11, סימן שיש מקום לחשוב שיש 11. כן, אבל זה לא קשור לעובדה שבעשרה מאמרות נברא העולם ושיש מחלוקת מה עם העשרה, כך שיוצא שזה גם 11. לא קשור. כן.
הצער זה העיכוב.
העיכוב, כן. העיכוב זה צער.
ומצד שני, הזמן הוא גם הרחמים.
נכון. נכון. אז זה צער. זה צער הרחם. הרחם זה הרחמים. זה מה שנותן זמן לתינוק להתמודד. וזה עצמו גורם לצער. צער ההיריון. כן? ארבע הרבה את צבונך והרונך. ברש מילין, כן. הרב כתב ספר שלם כדי להסביר את זה. כן, גם לניקוד. גם ניקוד, ויש אפילו פרק נוסף שפורסם רק לאחרונה על צירופי אותיות. לא רק על א' ועל ב', אלא גם א' ב', א' ג', א' ד' וכו'. ספר נפלא, רש מילין. יש רק בעיה אחת, שרש מילין אפילו הרב קוק לא הבין אותו. לא, הוא אומר שהוא לא מבין כל מה שהוא כתב, אבל הוא אומר, יש גם בלשון הסתום שבו סגולה לרומם את הנפש. ככה הוא כותב על הספר שלו. כן.
רב, אני לא מבין, למה אין מילים לבטא צער של הנפש העולמית?
כי אתה לא הנפש העולמית.
בסדר, אבל...
אתה הנפש של אלכס רודובסקי.
נכון, אבל...
אז אתה לא יכול להזדהות, אתה רק תבנית אחת מצומצמת מן הנפש הכללית הזאת.
אבל תורה זה גם כן...
לכן אתה לא יכול להגיד את התורה, אתה יכול להגיד רק התפשטויות של תורה.
אבל למה בתורה שכוללת הכל אין גם מילים לצער עולמי? אולי אנחנו לא מביאים את זה, אבל...
אז יש, אז נגיד שיש, אבל זה לא המילים שלנו, אז זה כאילו שאין.
רגע, רגע, שרן אמרתם בפן?
כן.
זה לא מילה, זה
אוסף
כל המילים.
איך אומרים? צער זה לא מילה.
זה כל המילים ביחד. כל
הריק
שבתוך
המילים,
כל
הנגד. גם הלבן שבאותיות, הכל.
לבן?
כשאתה כותב אות, אתה כותב בשחור, אבל יש גם לבן באמצע. נכון, גם זה חלק. למשל, בכתב האשכנזי זה מאוד מעניין איך כותבים את המילה פה, את האות פה.
שם בית
מספיק. איך כותבים פה אצל אשכנזים? נכון? הנה. זה הפה האשכנזי, פחות או יותר. אם שמתם לב, בתוך החלל יש פה בית. זה לא כל כך מוצלח, אבל מי ש... זה יפה. זה כמו בספר תורה שנתרם על ידי תורם אלמוני חשוב. מה?
אתה
רואה,
אתה להיות הבן הבכור
של
מובן.
אתה להיות הבן הבכור.
זה פה, פה.
זה השורש של הערבי שמומדת במקום
פה. כן, בכתב הספרדי זה לא יוצא.
בספרדי זה לא עובד, ההבדל.
כן. עכשיו יש רבנו בחיה אבן פקודה. פקודה, כן, זה שכתב את חובות הלבבות. השם האמיתי שלו זה אבן בקודה, לא פקודה. כן. אז מה שאומר כאן הרב, כן? והנשמה הולכת ומתקן על ידי הטירופים והייחודים האלה. ואז באמת, ברש מילין זה ספר נפלא. למה הרב כתב את הספר הזה? הוא לא סתם כתב אותו, הוא כתב אותו בהייד פארק בלונדון.
כן?
כן, ליד הקבר של מרקס.
נראה לה מה זה.
היה במזמן מלחמת העולם הראשונה, כשהעולם כולו היה שרוי בצער והעולם כולו התמוטט מבחינה מוסרית. אז הרב אומר שבזמן שהעולם מתמוטט, אז אי אפשר כבר לשאוב חיים מן העולם הגלוי, אז מוכרחים לחזור אל הסקירות הפנימיות.
כן? בהקדמה
שלך? לא, בהערה. בהערה הראשונה, אז שמה כותב הרב כך: בזמן שהחיים נופלים הם במהמורות המלאות מחשקי רשע וטוב, אז העולם הגלוי מתנודד, סדריו מתערבבים, ואם יהיה האדם יונק את לשת חייו הרוחניים רק מהצד הגלוי שבאוצר הרוח, דלדול נורא מוכן לבוא עליו ולשדוד ממנו את כל עמדת תומתו, ואז כדי להחזיק את המעמד יבוא התור של הצימאון הבוער אל הסקירות הפנימיות, שהן מתנסעות מעל לשטח הגלוי שבחיים, שבהן לא נגעה יד המהומה העולמית.
זה מה שיכול לגרום
לספקנות? למה ספקנות? ויש בנו נקודה שהיא מעל השכל, מה אפשר לעשות? זה לא ספק, זה ודאי שיש נקודה כזו. אז אני חוזר אל אותה הנקודה. לא, אבל זה השורש, זה השורש של ההשכלה. ההשכלה שלי היא במילים, במשפטים, כמו שאלכס הרבצד. כן? אני חושב במילים, אני לא חושב באבני יסוד של מילים.
כמו שכל הספרות כולם בנויות מכך שמכפיל את עצמו.
כן, זה ברור.
כשיורדים,
מפרקים
מילה לגומר,
אתה מוצא
את
האבן
המשותפת
עם
כל הדברים.
כן, אבל זה לא מושכל. זה שורש המושכלות. כן? זה כמו באפיסטמולוגיה. מחשבת המחשבה. אז איך אפשר לחשוב על המחשבה? כן? זה מדרגה יותר קשה. יותר עליונה. כן. כן. זה כמו מאזניים ששוקלות את עצמן. מה שבלתי אפשר. פסקה ב'. לא יכול לשקול את עצמו. זה מה שכותב הרמב״ם בפרק ב' של 8 פרקים. איפה אתם?
תכל העליון מוליד תכל השני עם עצמו.
כן, אבל לא יכול להשיג את השכל שמעליו. נו, את עילתו. נו, המשיג את עצמו, אבל לא את שורשו. לא את שורשו. עצמו זה לא שורשו. לא, לא, יש איזה בעיה. הרמב״ם אומר שכיוון שהסיבה הראשונה אין לה סיבות שתיוודע על ידן, אז ממילא אין הידיעה של הסיבה הראשונה ידיעה אמיתית. ממילא אין שום ידיעה אמיתית בעולם אם אינך יודע את הסיבה הראשונה. אני אוהב את הביטוי. את עצמה. אבל בשמונה פרקים פרק ב' הרמב"ם בעצמו אומר שלשכל יש גבול. הגבול של, כלומר שהשכל הוא חופשי. זאת אומרת שאין מה שמכריח אותו, אין הכרח פנימי לשכל להיות כפי מה שהוא. אם כן, הוא תלוי במה שקודם לו. ברצון. פסקה ב', על ידי התשובה. הכל שב לאלוהות. מה שהוא קרא לפני כן, השמש והשלהבות שעולות וכו'. עכשיו הוא אומר את הנמשל. על ידי התשובה הכל שב לאלוהות, על ידי מיצות כוח התשובה, השורר בעולמים כולם. שב הכל ומתקשר במציאות השלמה, השלמות האלוהית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. למה לא? אולי השמש. נכון, השמש.
לא, הגלים ממנו.
הגלים, לא יודע, קשה לדעת. לא יודע. אבל מה שיש כאן זה על ידי הרעיונות של התשובה. מי יש לו רעיונות של תשובה? אדם אחד שיש לו רעיונות של תשובה. על ידי זה הוא מזיז את הכל. הכל חוזר בתשובה דרכו. כן, הוא יש לו רעיון, הוא יושב בבית, אף אחד לא מכיר אותו, ויש לו רעיונות של תשובה, וזה כבר משנה את העולם. לא, זה לא הירו תשובה, זה על חטא. פה זה רעיונות של תשובה, הוא הוגה בתיקון העולם. אז עצם זה שהמחשבה תיקון העולם, אז המחשבה שלו התעלתה בזה שהוא העלה את עצמו, העלה את מחשבתו, אז העלה את עצמו, העלה את עצמו, שינה משהו בכל גלגלי המציאות, כי הוא קשור לכל. אז זה כמו גלגל קטן בתוך מכונה גדולה, אז הגלגל הקטן הזה זז, הזיז את הכל בעצם, הזיז את הכל במעט, לא רואים, יעשה עוד כמה סיבובים, יתחיל להזיז את הגלגל הגדול בשן אחת וכו'. כנפי הפרפר באוקיינוס השקט שגורם לסופה בטוקיו. צריך לאסור את הפרפרים. תנו לחיות לפי. כן, אחרי זה כשהוא חוזר בתשובה זה יותר חזק. הוא בא מרחוק יותר. אז מה שאומר כאן, על ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. התשובה הכללית, פסקה ג', אנחנו מתקדמים היום בצעדי ענק במהירות רבה, כגלי השלהבות שעל פני השמש. מה? מה, זה לא ברור מה שלמדנו? יפה. התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים, שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים, הם ביחד תוכן אחד. מה הוא מתכוון כאן? שרוח הקודש יודעת לתקן, לפרט, לפרוטות את התיקונים. לכל עבירה ועבירה יש תיקון מיוחד לה. איך מתקנים אבון פלוני? איך מתקנים בעיה אלמון? איך יודעים את זה? רוח הקודש יודע. איפה מצאנו תיקוני תשובה? אצל האריז"ל, שהרוח הקודש, אצל רבי יהודה החסיד בספר חסידים, בספר הרוקח לרבי אלעזר מברמייזר. כן, כלומר כל מיני אנשים שהיו בעלי רוח הקודש, הם גילו לנו כיצד מתקנים אבונות. או למשל משה רבנו, כן? הנפש החוטאת, הלוי חטאת, בעולה, שלמים, אל השם, כל מיני דברים. כן, כל עבירה ועבירה תורה אמרה באופן מדויק זה מה שצריך לעשות כדי לתקן. אז זה תיקוני הנפש הפרטית היחידית. אז מה שאומר כאן הרב, כל התיקונים האלה של הפרט זה חלק מהתיקון הכללי של העולם.
הם ביחד תוכן אחד.
הם ביחד תוכן אחד. יחיד שעושה תשובה גורם לכל העולם כולו לעזור בתשובה איתו. יש כמה תופעות מוזרות לפעמים, שאם אדם עוסק בתיקון, ראיתי במה ב? ופתאום כולם מתעסקים בזה. נכון, למשל החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי נתגלה בשתי ארצות באותו זמן, ניוטון ולייבניץ ביחד גילו אותו. עוד יהודי?
כן, הוא היה
חייף המלפבט,
לא ידע
כלום.
הוא
גילה את זה. טוב, בסדר. זה נכון, זה באמת ככה. מה? כן? כן, יש כמה דוגמאות לדברים כאלה. אז גם במחקר וגם בעולם הרוח. כתוב למשל, הרבה עקרות נפקדו עם שרה, כן? או כל הימים נפקעו בקריאת ים סוף. יש בזה משהו. יש כאן כל המון ככל שדי. הרבה אוזניים חוררו, כן. צריך לחפש מי הצדיק שחורר את אוזנו ומי תוך כך. יש סיפור ידוע על חכם שישב כל הלילה כדי לפתור שאלה בהלכה. מכירים את הסיפור?
איזה?
על חכם שכל הלילה עמל כדי למצוא פתרון לאיזה שאלה. כל הלילה כולו עמל, פתח ספרים, התקשה. לקראת אור הבוקר סוף סוף הגיע לפתרון והלך להתפלל בבית הכנסת. שמע אדם אחד ששואל את חברו את אותה השאלה, ואותו אחד שולף את התשובה כמו כלום. כן? התלונן בשמיים. אמרו לו, לא, זה, אתה הורדת את זה לעולם. אז עכשיו זה מצוי את כולם. אז לכן מה אומר הרב כאן, התשובה הפרטית, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה, יחד עם התשובה הכללית, הם ביחד תוכן אחד. יכול, לא, יש לו זכות שזה על ידו נתגלה, מגלגלים זכות על ידי זכאי, אבל אחרי זה הופך להיות תיקון העולם. למשל, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, נאמר על משה רבנו, או תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מסביר רבי צדוק מלובלין, מה שמשה ציווה לנו תורה, הוא הוריש את זה לכל קהילת יעקב. מאז שמשה מת, אז ממשיכה התורה להינתן על ידינו. וכן, כל אותם תיקוני התרבות, הנה, לא רק תשובה, תיקוני התרבות
על
העצמאות, כן, ב-48 הרבה מדינות נפקדו.
יוון
ומוסלמיה, בסדר, אז בסדר, לפעמים זה מתגלה אצלו. הולך ביחד, זה תופעה עולמית, זה לא בבטח, זה לא ב-48 הרבה מדינות נפקדו, נכון? נכון, לא מקרה. גם ב-1848, כן. הכל, מייצאים כל דבר. וכן, כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו. סדרי החיים החברתיים והכלכליים. כן? אז היום יש פלאפון. זה תנועה של תשובה. מה שכותב הרב? כתוב כך, ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ואבון, מחמורים שבחמורים עד דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות. יש אדם עבר עבירה חמורה מאוד, זה עונשו קצוב בתורה, צריך לתקן, הולכים עד הסוף, כן? יש אבון קל שבקלים, נדנוד עבירה, הוא לא כיוון בכל המילים של אחת הברכות ל-18, יש מילה אחת שהוא לא כיוון. זה עבירה, זה חמור, אבל זה קל לעומת למשל עריות, כן? זה יותר דק, כן? אף על פי כן, כן? כולם הם חטיבה אחת, כל התיקונים של זה ושל זה, ואינם מנותקים זה מזה, וכולו לחד אתר סליקים, זוהר בראשית. ברור? טוב, זהו להיום.